רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה, ונמצא איתי היום הרב ישי אנגלמן. שלום.
שלום, שלום.
שהוא רם בישיבת הסדר ברכת משה, שזה הישיבת הסדר במעלה אדומים, יותר מוכרת ככה, נפצע קשה בלחימה בעזה, נכון? אחרי מאות ימי מילואים. אלכסנדרוני?
כן, 180 ימים. כן. אנחנו היינו יחד עם אלכסנדרוני, חטיבה 8. אנחנו היינו חטיבת שריון, ביחד איתם.
שצוותה איתם, כן. ואתה גם אחיין שלי.
נכון.
כן.
כיף להיות פה.
כן, אני שמחה שזה יסתדר והצליח, ולדעתי תהיה לנו שיחה מאוד מעניינת. אז כן, אז בואו נתחיל על פי מיטב המסורת, והפסוק האהוב, או הפסוק הנבחר, ויאללה.
כן, אז האמת, זו פרשה מאוד דרמטית, פרשת יתרו. עשרת הדיברות, כל הפסוקים לפני, כל הפסוקים אחרי. אני החלטתי להיות פה רמב"מיסט. הרמב"ם אומר שאסור לעמוד בעשרת הדיברות. נכון. האשכנזים נוהגים לעמוד, הרמב"ם לא אוהב את זה. ספרדים לא.
נכון.
הרמב"ם מאוד התנגד לזה, כי הוא אמר, אין פסוק חשוב, פסוק לא חשוב, כאילו פסוק אהוב, לא אהוב. מה, עשרת הדיברות יותר חשוב מפסוקים אחרים? כל פסוק, כאילו, זה תורה מהשמיים.
כן.
הכל שווה.
כן.
אז אמרתי, אני אקח משהו מהפסוקים, כאילו, הלא דרמטיים.
אוקיי.
וככה קפץ לי פסוק שהוא בעצם הסיום, המסגרת של החלק הראשון של הפרשה, כל הסיפור של יתרו, שמגיע ומספר את כל מה שהם שמעו, על מה שהשם עשה במצרים, כל הדברים. אחרי זה כל הסיפור של המערכת המשפט שהוא בעצם בונה פה עם משה רבנו, והעיצה שהוא נותן, עצת יתרו. ואז כתוב שבישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר, והוא עושה את כל מה שהוא אמר, והבחר משה אנשי חיל וכו' וכו' וכו'. וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. ככה בעצם מסתיים החלק הזה. כאילו יתרו מגיע, הם עושים חגיגה, הוא נותן עצה, משה עושה את כל מה שהוא אומר, אפילו לא כתוב שהוא אומר לו תודה. איך זה מסתיים? הוא הולך. וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו, ואז מתחיל כל הסיפור של מעמד הר סיני, של עשרת הדיברות. זה בעצם הפסוק הבא.
נכון, זה מעניין, הוא אפילו לא אומר תודה על העצה. הוא מקבל עצה שמצילה אותו.
כן.
נכון, עצה של איך לנהל בעצם את מערכת המשפט. כן, איך לנהל מערכת משפט. נכון? שיש כאילו בית משפט לעניינים פשוטים יותר, וכאילו, נכון, כמו מקומי, מחוזי, כאילו שלום, מחוזי, עליון, כאילו הוא עושה את הסדר הזה.
זו שאלה גם, כאילו זה לא יצא כזו מהפכנית, כאילו, למה היה צריך איזה מישהו מבחוץ? זו שאלה, כאילו, זה לא כזה חידוש, אתה יכול לבזר את הסמכות, או לקחת עוד אנשים, זו שאלה מעניינת. מה היה כזה משמעותי בהיצע של יתרו?
לא יודעת, אני כמישהי שעוסקת בשינוי חברתי, אני יכולה לומר שתמיד אחרי, נגיד עכשיו עם העוגן המשפחות המילואים, כולם אומרים, כאילו, זה כאילו מוזר לאנשים שזה לא קם קודם, אבל ככה זה, אתה שם לב שצריך משהו, ואז הולכים ועושים את זה.
אחרי זה הוא מובן מאליו.
אחרי זה הוא מובן מאליו,
כן,
כמו שסבא שלך, פרופסור יונה פרנקל, אמר, הוא סיפר לי, שכשהוא התחיל עם כל המהפכה בלימוד האגדתות, בעצם הלימוד של המדרשים בתוך התלמוד, אז כולם התנגדו. הרי לא קיבלו אותו לחוג לתלמוד, אלא רק לחוג לספרות עברית, כי כאילו הוא לא מספיק פילולוג, הוא לא מספיק זה, מה שהוא אומר זה לא בעולמות של התלמוד הקלאסי, למרות שזה כן. והוא אמר לי שאיך הוא הבין שהמהפכה הוא שלמה, שאז בשלב שאלו אותו, רגע, אז בעצם מה אתה חידשת? ואז הוא אמר לי ככה זה.
כן.
וכל פעם אני לקחתי את זה למקום גם של הפמיניזם הדתי. שכאילו יבוא יום וכל מה שאנחנו מדברות עליו, וכל מה שאנחנו רוצות שיקרה, הוא יהיה מובן מאליו, ואז אנשים יגידו, כמו שקורה היום עם לימוד תורה לנשים, שאנשים שוכחים שהייתה התנגדות עזה, ושזה לא קרה בצורה מובנת מאליה, כאילו, אז גם יתרו מאוד יכול להיות, שכאילו בדיעבד זה נראה לנו מובן מאליו, אבל יכול שזה לא היה אז.
מעניין. מעניין, זה לא מה שרציתי לדבר עליו, אבל
כן,
כאילו זה נראה שיש פה איזה פער בין משה יושב, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כאילו, יכול להיות שהתחושה שלו יש פה משהו שרק הוא יכול לעשות, כאילו. הוא לא רק בא לסדר איזה עניין של איזה ויכוח על החצר של השכנים, מה קורה שם, אלא כאילו, הם באים אליו כנציג, והודעתי להם את חוקי האלוהים ואת תורותיו, כן. וכאילו, מי יכול? אתה בא כן. למשה רבנו, מה, תלך עכשיו למישהו אחר, וכאילו, יתרו מייצר פה איזה משהו אחר, שהוא גם ויתור על משהו. כאילו,
נכון.
אין לך את מה שאתה מקבל כשאתה מגיע אל משה רבנו, אפילו מבחינת עצם המעמד.
כן.
אבל זה מעניין, אפשר אולי לפתח את זה בהמשך, אבל הסיום הזה הוא ככה מאוד קפץ לי, אפילו ביחס לאירועים האחרונים של טראמפ וכל מיני, כאילו, יש איזשהו סיפור, מה בעצם קורה פה? הרי מתחילת ספר שמות זה הסיפור של עם ישראל, ועם ישראל יוצא ממצרים, ופתאום יש פה איזה פרק שלם של, לא יודע, 27 פסוקים, שמגיע מישהו מבחוץ. מגיע מישהו, הוא נכון, הוא משפחה, אבל בסוף הוא מגיע מבחוץ, הוא שומע מבחוץ, והוא גם נותן לנו איזו פרספקטיבה, איך זה נשמע מבחוץ. כאילו, יכול להיות, אני לא יודע, האם עם ישראל חווה את זה באותה צורה דרמטית שיתרו חווה את זה? כאילו, הרבה פעמים כשאתה בפנים, אז אתה לא מבין עד כמה המאורעות הם
נכון,
כל כך עוצמתיים.
כי הרי הפסוק הראשון הוא, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה האלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא את אדוני, את ישראל ממצרים. כאילו, מין, זה סיפור, כאילו, הוא שמע את הסיפור הדרמטי, כן. ואז הוא בא לבקר.
הוא בא לבקר, והם עושים חגיגה, נכון. ואירוע, וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. נכון. לפעמים אתה צריך את הפרספקטיבה מבחוץ, כדי להבין בכלל
את גודל האירוע.
כן, וזה, בכל, אני חושב בהיסטוריה הזה, בכל מיני הקשרים, כאילו, גם הקשרים שליליים, אתה מצטט את מרק טווין, שמגיע לפה במאה ה-19, כדי להבין עד כמה לא היה פה כלום, והנה, והציונות זה סיפור הצלחה. כאילו, הפרספקטיבה מבחוץ, היא עוזרת לנו לסיפור שלנו, ופה גם מגיע מישהו מבחוץ, ונותן איזושהי יצא שבאמת נכנסת פנימה, ומעצבת משהו בתוך מערכת המשפט. בכלל, המבחוץ פה זה כאילו פרשייה שלא ברור מתי היא קרתה. הם מדברים פה על משפטים, על חוקי האלוהים, והתורה עוד לא ניתנה. ויש כאילו מחלוקת בחזן, אם זה, בעצם זה היה אחרי, אבל זה כתוב פה לפני. זה כאילו, אחרי מעמד הר סיני, לפני, זה חלק מהסיפור שלנו, זה לא חלק מהסיפור שלנו. ואני חושב שהמסגור הזה של הסיום, וישלח משה את חותנו והלך לו אל ארצו, זה, הוא מבטא פה את המורכבות הזו. כאילו, כן, יתרו מגיע מבחוץ, ולתורה חשוב לספר על זה, יש לזה משמעות. התורה מקדישה לזה מקום, והעיצה שהוא נותן מתקבלת, ומה שהוא עושה בדיוק אחד לאחד, משה הולך. אבל בסוף, זה ממשיך להיות הסיפור שלנו. כאילו, לא משנה כמה יתערבו, וכמה יהיה זיקה, גם לדברים בינלאומיים, או פרספקטיבות חיצוניות, אני אומר, כאילו, גם בהקשר של טראמפ, ופתאום כל העולם,
לא,
וזה.
כל העולם, אנחנו חלק בסוף, מהמזרח התיכון. כן.
בסוף, כשנסתכל על זה היסטורית, 100, 200, 300, 500 שנה, בסוף יש איזשהו משהו ששוזר סיפור של עם ישראל. והסיפור הזה יישאר הסיפור שלנו. בכל מיני נקודות משמעותיות, חשובות, שאנחנו לא נוותר עליהן. יהיה התערבות, יהיה שיתוף פעולה, יהיה פרספקטיבה חיובית או שלילית על ידי מישהו מבחוץ, וזה נמצא בתוך הסיפור, אבל זה ממוסגר כמשהו שיש לו איזה end, הילך לא אל ארצו, ואז בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, מתחיל הסיפור של מעמד הר סיני, שבעצם מאוד בולט מבחינת איך שהתורה מעצבת את זה סיפורית, יתרו הוא לא חלק מהסיפור הזה. הוא כאילו כבר הלך. למרות ששוב, בחזל יש פה מחלוקת, מתי בדיוק זה קרה, אבל איך שזה מעוצב סיפורית, הוא הלך ואז מתחיל, כאילו חוזרים לסיפור, שהוא הסיפור שלנו, שאנחנו נצטרך להמשיך אותו, אנחנו נצטרך לחיות עם זה, אנחנו נצטרך להמשיך לחיות עם ההשלכות של כי יוציא השם את ישראל ממצרים, ונתן להם תורה, ואז הגענו לארץ, ויש לנו טונות של מסורת ומחויבות וסיפור שאנחנו מספרים. וזה מעניין לחיות את המורכבות הזו. כאילו, אנחנו גם בזיקה לעולם הגדול.
זהו.
וגם אנחנו מודעים לזה שזה שלנו.
כן. אז האמת שהפסוק שבחרתי הוא משלים את זה, בסדר? אתה כאילו בעצם דיברת על זה שזה, הוא בא מבחוץ קצת והולך וזה, ומה, פסוק שצד את עיני שגם, הוא לא, תכף נדבר כמובן גם על עשרת הדיברות וכולי, אבל יש את הפסוק שמיד אחרי שהוא מגיע, הם כאילו מדברים קצת, מתחבקים, מתנשקים, מדברים, לפני שיתרו רואה שמשה יושב כל היום, אז הם באיזשהו שלב, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם, לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. עכשיו, זה מאוד מעניין. העניין זה שהם כאילו יושבים ביחד, ואוכלים לחם לפני אלוהים, וזה גם מעניין, כי יתרו הוא כהן מדיין, ובעצם יש פה איזה משהו נכון, שאנחנו, לנו יש את המערכת יחסים שלנו עם אלוהים, בסדר? וזו מערכת יחסים שהיא כל הזמן, יש מי שיותר מתעסק בה, יש מי שפחות, אבל היא מערכת יחסים שהסיפור ההיסטורי שלנו, המסורת שלנו נשענת על קשר מאוד ברור בינינו לבין אלוהים. ופתאום מגיע מישהו שהוא מעם אחר, הוא מדייני, הוא לא עברי, הוא לא חלק מהעם שלנו, אבל גם לא, הוא גם כהן. כאילו, גם לא יש חיבור לאלוהים. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם הוא מאמין באותו אלוהים, אנחנו לא יודעים. נכון, זה לא עולה לדיון.
כאילו, האם הוא בתרבות של העבודה זרה של העולם המקראי, או שזה משהו אחר?
כן, או שהוא כן מאמין באל אחד, אבל עם איזה סיפור אחר, יש לנו כל מיני דתות, אבל יש משהו בזה שהוא איש אמונה, זה שהוא כהן, זה שהוא, הוא כאילו עוסק בעבודת האל, שכאילו מאפשר להם לשבת ביחד, ולאכול לפני האלוהים. הרי אפשר לספר את אותו סיפור שהם לא אכלו לפני אלוהים. כאילו, המקרא מספר לנו שיש פה איזושהי, יש פה משהו מזה. ואני חושבת שזה הרבה על ה... כאילו, ביהדות יש כמה סיפורים מקבילים. באופן כלי, ביהדות תמיד יש כמה סיפורים מקבילים. בסדר? ויש את כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זאת אומרת, יש קטע כזה. בסדר? המערכת יחסים שלנו עם אלוהים, היא פתוחה לעמים אחרים. אנחנו לא מבקשים מעמים אחרים להתגייר.
כן.
אנחנו לא מבקשים הם להיות חלק מעם שלנו, אלא אנחנו עם, שזה דומה למה שאתה אומר, עם עם סיפור שלנו, אנחנו גם חלק ממשפחת העמים. בסדר? ויש גם את האנשים האלה שיש להם את ה... שזה גם משהו שהתורה אומרת. לא כולם מתחברים לאלוהים באותה מידה. במציאות, בסדר? בקיום האנושי. ויש אנשים שהם יותר רליגיוזיים, ויש אנשים שכנראה שהם פחות. יתרו כנראה מאוד רליגיוזי, הוא מאוד שם, יש לו את המעמד שלו, את הקדושה שלו, לא יודעת מה. ואז האנשים האלה מדתות שונות ומעמים שונים, שהם רליגיוזיים וכאילו עובדי אלוהים, הם יכולים לשתף פעולה.
כן, מעניין. כאילו, לפני איזה אלוקים הם יושבים?
אבל הם אפילו...
זה אלוקים של יתרו, אלוקים של משה?
כן, אבל אני חושב שהם אפילו לא... זהו, הם אפילו חייבים לדון בזה, ואני נזכרתי שלפני כמה שנים איזה משלחת של אנשי דת אסלאמים, מאיפשהו במפרץ, בסדר, במפרץ הולכים ומתקרבים אלינו, בסדר, נראה לי מערב הסעודית, והם הגיעו לאושוויץ, והם עשו מין תפילה משותפת של קונה דת מוסלמים, והיה בזה משהו מאוד, אני מאוד התרגשתי, כי אני יכולתי להרגיש את הדבר הזה שהם פשוט הם אנשי דת, ואנשי דת ואנשים שמאמינים באלוהים, יש לתפילה משמעות עבורם, וזה מעניין, זאת אומרת בעיניי זה שוב העניין הזה שאנחנו עם, אנחנו עם סגולה, עם אחר, וכולי, אבל אנחנו גם חלק ממשפחת העמים, כן. כאילו, וזה מעניין, כי זה רגע לפני שנקבל את התורה, שזה כאילו, שלנו.
כאילו, אולי באמת זה איזשהו איזון למה שאמרתי קודם, צורה נוספת להסתכל על ההקדמה של הפרשייה הזו לפני מעמד הר סיני, יש את הסיפור שלנו, יש את התורה האלוקית שאנחנו קיבלנו, זה לא אומר שאין עוד דברים.
נכון.
אין עוד אפשרויות שהם בסדר גמור לעמים אחרים, זה הסיפור של עמים אחרים. סתם, תוך כדי שאמרת, אני נזכרתי, יש קטע ממש אני חושב שהוא נראה במבט ראשון מאוד רדיקלי מבחינתית של הרב קוק, בספר פחות מוכר שלו לנבוכי הדור, שהוא מדבר על זה שיש כל מיני דתות בעולם, הוא אומר, יכול להיות שמבחינת העם, שזו הדת שלו, אם אתה עכשיו תבוא ותערער את זה, ותערער את הסיפור, ותגיד, הכל הבל הבלים, וכל מה שהם מאמינים בו, וזה לא היה, זה לא נכון. כאילו, הוא אומר, מבחינת דתית זה לא נכון. כי אצלם, זה הסיפור שלהם, בלי להיכנס לשאלה אובייקטיבית, מה נכון בסיפור ומה לא, אבל זה מוביל לחברה מתוקנת, מעוצבת, זה נותן משהו למציאות החיים שלהם, אל תפיל להם את זה, אל תיקח להם את זה, וכאילו מייצר איזושהי תמונה, בסדר, לנו יש את הסיפור שלנו, יש את ההלכה שלנו, יש את התורה שלנו, זה לא אומר שהשאר הוא שקר או רע או לא טוב, יכולים להיות סיפורים...
כמה סיפורים.
יכולים להיות כמה סיפורים לאיך האנושות חיה בתוך העולם הזה, עם ה...
עם איזה
מושג הזה של ההתגלות, של השליחות, של
איזה סיפור גדול יותר.
כן, סיפור גדול למשהו שכאילו מגיע מחוץ לעולם ומכוון את החיים שלנו לאיזושהי משמעות, לאיזושהי מחשבה על החיים, לאיזושהי דרך שבתוכה אנחנו צועדים.
זה ממש, זה פלורליזם עמוק.
כן. זה פלורליזם עמוק, והרב קוק לא אומר את זה מהמקום של אז כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה. זאת אומרת, זה איזושהי מורכבות. לנו יש את הסיפור שלנו. כן, נכון. אולי נחזור, נחבר את ה... כן. וילך לו אל ארצו, נכון. וזהו. ועכשיו זה הסיפור נכון. שלנו. אבל אתה יכול לחיות באיזשהו מקום עמוק, שיש עוד ערוצים.
יש עוד סיפורים,
שבתוכם אנשים מתנהלים, וזה דבר חיובי, ואולי נצרח, כי באמת אנשים, כמו שאמרת, מתחברים ויכולים להכניס את העולם הזה של אלוקים, התגלות, מחויבות, בדרכים שונות לתוך החיים שלהם, שהם גם חיים שונים אחד, נכון. תרבות אחת מחברתה.
זה כן, מדהים, מגניב. טוב, נמשיך לעשרת הדיברות?
נמשיך.
יאללה, מה, כן. אתה רוצה לספר לנו מה, מה אהבת? רוצה להתחיל בתיאור של ה... שרואים את הקולות, שאתה רוצה בדיברות עצמם, בוא ת...
זה ההקדמה לעשרת הדיברות, היא הקדמה מאוד ארוכה, מאוד מאוד דרמטית. אני חושב שבמובן מסוים, יש לי בה איזה משהו שהוא קצת קשה לנו, כי אולי המושג שהכי חוזר פה, גם מבחינה לשונית, מבחינת המשמעות, ההגבלה כאילו. כל הזמן השם חוזר ואומר למשה, תגביל את העם, לפה נכון. הם יכולים לעלות, לפה הם לא נכון. יכולים לעלות. נכון. זה מסוכן, מי שיעבור את הגבול, ירו יירס, הכל, כאילו זה מאוד דרמטי, ויש בזה משהו מאוד מרוחק, וזה מאוד חזק, לאו דווקא במובן שזה נעים לנו, אבל, איך כתוב שם, ויוצא משה את העם אל האלוהים, והתייצבו בתחתית ההר, וחזל כאילו דורשים, מה זה בתחתית ההר? כפה עליהם הר כגיגית. אז כאילו, לוקחים מילולית את המילים בתחתית ההר, אבל זה האווירה של כל הפרשייה, שכאילו זה משהו מאוד נוחת עליהם מלמעלה. זה מעניין. כאילו, אני חושב שיש פרשיות אחרות בתורה או בתנך, ובדי בחזל שמספרים איזשהו סיפור אחר, שיוצר איזו מורכבות.
מה, אבל... כי מה? תסביר לי, תסביר שוב.
יש פה משהו ש...
לא, כאילו הם, זה, סליחה, אתה כאילו בעצם אומר שיש הרבה הגבלות, נכון?
לא קוראים להם לאיזה משהו נעים, לאיזה משהו שמח, זה אירוע מפחיד, זה אירוע מפחיד, זה אירוע שצריך להתרחק.
לא?
אני לא אומר את זה כקושייה, אני אומר זה, זה, זה ככה, זה קצת מרחיק, אומרת, אני חושב, זה יוצר איזושהי תחושה, אנחנו היום אוהבים מאוד לדבר, גם בתוך העולם הדתי, על חיבור, על למצוא את הנקודה שלך, את המשמעות, איפה אתה בתוך הסיפור, תיקח את הכוחות שלך ותביא אותנו די ביטוי.
הבנתי, ופה זה לא, בכלל לא.
זו השפה הדתית שלנו.
נכון.
ופה זה מאוד, מאוד משהו של יראה, משהו מאוד של הגבלה. ושוב, אני אומר, יש מקורות אחרים בתורה, כן, שאפשר למצוא בהם את הבסיס לדבר האחר.
כן, הבנתי.
אבל כאן זה ככה זה מוצג. כאילו, אולי זה שוב קשור לנקודה של הזהות, שדיברנו עליה קודם, כאילו הסיפור שלנו. יש משהו בזה ש... אם משהו הוא הסיפור שלך, והוא הזהות שלך, אז איפשהו, בנקודה ראשונית, הוא לא בבחירה שלך, אתה כאילו נולד לתוכו.
כן.
עם ישראל כאילו נופל לשם, ככה זה מוצג כאן. זה קורה כן. על עם ישראל.
אני חייבת לומר משהו, שדווקא כל התיאור הזה, של האסור להתקרב, אסור לגעת, אסור זה, לי זה מרגיש כמו עין אוהבת. כאילו, אלוהים יודע שזה הולך להיות מאוד מסוכן, אז הוא כאילו נותן אלף, כאילו, התראות, הגבלות, כן. כי תחשוב שאם אדם אחד יתקרב, תחשוב מה קורה, אדם אחד מתקרב ונפגע, או קורה משהו מפתיע מאוד, אני לא רוצה לדמיין מה, כאילו, מה מתרחש בשאר הציבור, ואיזה מהומה פורצת. אני
אבל,
מודע
אבל
שאני
למה
מסכן...
לייצר את הסיטואציה? כאילו, אם...
אתה אומר, כאילו, אתה אומר, ההר היה יכול להיות... הר היה יכול להיות כמו גן עדן, והכל
כן,
פרחים ופרפרים.
פרחים, כמו שבועות לכסת כן. הבית כנסת, כאילו לא היה חייב קולות וברקים על ההר ומשהו
הבנתי.
מפחיד. אפשר היה... זה יוצר איזושהי תכונה נפשית,
נכון.
שזה משהו שנוחת עליך, ומצד אחד אתה צריך להיזהר ממנו, אבל יש פה איזשהו מימד שהוא...
זה באמת יראה.
כן.
אני שוב אקשה אבל, ואני אגיד שם עם של עבדים, כאילו, הם רק מכירים יראה.
וזה מה שיש.
כן. כאילו, כן. יכול להיות שזה קשור. ויכול להיות שבמצב אחר, זה היה אחרת.
יכול להיות.
כן.
יכול להיות.
בדיוק יצאו ממצרים, הם נורא... הפחד מאוד מניע אותם.
כן.
אבל...
למרות שבסוף, אחרי מעמד הר סיני, כאילו מתואר, המעמד הר... הסרט הדיברות עצמה מתוארות כרק מהצד של אלוקים. וידבר
כן.
אלוהים אל משה.
כן.
אבל אחרי זה, כאילו פתאום אתה שומע מה עובר על עם ישראל בזמן
הזה.
הם נורא
מבולבלים, נורא קשה להם.
הם מבולבלים, והם מפחדים, ואיך כתוב שם...
ואומר, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו.
ואל ידבר עמנו אלוהים
פן נמות.
חזל אומרים כאילו, שזה נאמר באמצע עשרת הדיברות, כאילו, השם התחיל לדבר, והם באמצע תופסים אותו, כאילו, תעשה פוס, תעצור את האירוע.
שזה ממש מפחיד, כן.
ואז הוא אומר להם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחתיו. אפשר גם את זה לקשר לזה שהם עם של עבדים, ואין ברירה, ככה. אבל זה נשמע גם כאיזושהי אמירה, יש כאן איזה משהו ראשוני, שאולי קשור למושג שבעולם הדתי היום אנחנו קצת פחות מנחיכים אותו, יראת שמיים, שכאילו יש לך איזושהי מחויבות.
כן.
ואני מחבר את זה לדיבור הקודם, לחלק הקודם שדיברנו עליו, למה יש לך מחויבות? כי זה הסיפור שלך. כאילו, אתה לא יכול לברוח מזה. אם אתה תברח מזה, יש כאן איזשהו משהו שהוא לא מה שאתה נולדת לתוכו. אז זה לא שבן אדם בא ובגיל 25 בוחר, אם לקבל את התורה או לא לקבל את התורה. הוא נולד לתוך זה. עם ישראל, זה הסיפור שלו, הוא נולד לתוך הדבר הזה. אחרי זה, אפשר לשאול שאלות, מה עושים עם זה? איך חיים עם זה? איך במהלך הדורות הדבר הזה בא לידי ביטוי, מתפרש? אבל יש איזו נקודת התחלה שאי אפשר לברוח ממנו. שם, כן. כמו ילד שנולד לתוך משפחה, הוא נולד, כן, למשפחה הזו. מה הוא עושה עם זה? אחרי זה אפשר לעשות הרבה,
נכון,
דברים. אבל לשם נולדנו.
נכון, נכון, נכון. טוב, ומה אתה אומר? נעבור לעשרת הדיברות עצמן. אנחנו לא נוכל לא לדבר על עשרת הדיברות.
כן, אפשר, בהחלט.
כן. אז בעיקרון יש פה מה שמקובל שכבר, יצא שדיברתי על זה בעבר, מה שמקובל שיש בעצם את החמש דיברות של בן אדם למקום, וחמש דיברות של בן אדם לחברו.
נכון.
וכל פעם שאני מסתכלת על עשרת הדיברות, החלוקה הזו נראית לי די פיקטיבית. בסדר? כי יש לנו את הדיבר הראשון, זה אנוכי, השם אלוהיך וכולי, לגמרי, הכל, זה באמת בן אדם למקום. אחר כך יש, כאילו, לא לעשות אלים אחרים, אין בעיה, הכל טוב. לא לשאת את שם השם לשווא, בסדר גמור, זה גם. ומאותו רגע זה נגמר, דעתי. כאילו, שבת זה אירוע מאוד סוציאלי, מאוד חברתי, וגם הוא אומר, אתה תעבוד, אבל כאילו אתה תנוח, וגם בנך וביתך ובדך ואמתך וברמך וגרך אשר בשעריך, כאילו כולם אמורים לנוח, שזה, יש בזה אלמנט של בן אדם למקום, אבל גם בלא תרצח יש אלמנט של בן אדם למקום, כאילו,
נכון.
לרצוח נפש שאלוהים ברא, כאילו, בהרבה דברים זה גם בן אדם למקום, זה לדעתי מאוד בן אדם לחברו, כבד את אביך ואת אמך, אני מכירה את המדרש שאומר ששלושה עושים את האדם, ולכן הורים, בסדר, אבל זה בעצם גם, זה, כן. זה הרבה יותר בשריר של בן אדם לחברו. כן.
כן.
ואז אחר כך אתה ממשיך עם, עם שער בעצם בן אדם לחברו הקלאסיים, לא תרצח, לא תינף,
נכון,
לא תגנוב.
למרות שגם בהם, אני חושב שהיינו יכולים לתהות האם זה בן אדם לחברו או גם... בן אדם לעצמו.
בן כאילו. אדם לעצמו, כאילו, נכון.
איך אתה חי כאדם, איך נכון. האם זה אישיות... של אדם תקין, של אדם נורמלי, של אדם ש... האם ככה בן אדם חי?
נכון. שהכי בולט בזה זה הלא תחמוד.
כן. גם לא תחמוד, וגם, אמרת, לא תרצח, כאילו.
כן, כולם.
האם
בעצם.
זה רק ה...
נכון. רק זה שאתה רק פוגע ה... באדם, כן. אחר, או גם...
איך אתה חי.
נכון. כן. נכון.
זה מעניין.
כן.
אני מסכים, זה באמת... יש, אם אני זוכר נכון, זה מופיע כבר בחזל, במקורות קדומים, החלוקה הזו.
כן.
וזה באמת ככה...
כאילו,
לא
במובן מאליו,
פה.
כן, כן, זה כאילו, בבית ספר מלמדים את זה כמובן,
כן,
מאליו,
אבל... כן, בגלל שמסדרים את זה בלוחות,
בדיוק,
נכון, שכאילו יש בדיוק, צד אחד של הלוחות, בדיוק. וצד שני, וחמש, נכון. פה, חמש פה, אז זה כאילו, זה נראה ככה בצורה, כן. כזו.
ואני חושבת שזה מעניין, כי בעצם, כי זה מרגיש לי טיפה מלאכותי לנסות לומר שיש, כאילו, מצוות בן אדם למקום, ומצוות, כאילו שהתורה היא כזה 50% בן אדם למקום, 50% בן אדם לחברו, או שהבן אדם למקום הוא שווה ערך לבן אדם לחברו, אבל כשבעצם מסתכלים על המצוות, תרי"ג מצוות וכולי, ומסתכלים, הסיפור הגדול של היהדות, בעצם הוא בן אדם לחברו. זה הסיפור הגדול.
כאילו, את אומרת, רוב המצוות.
גם רוב המצוות וגם אני חושבת שהרבה יש כאילו, יש מהפכה שיהדות הביאה לעולם, שזה התפיסה המונותאיסטית, בסדר? כן. שאנחנו לא מאמינים באלילים, אנחנו מאמינים באל אחד.
שזה התחלה של עשרת הדיברות.
כן, שזה התחלה, שזה משהו מאוד דרמטי. אבל, שנייה, ואני אגיד, גם חלק מזה, זה גם הרבה מאוד רעיונות ליברליים, בסדר? שאנחנו בני חורין, בסדר? שכולנו נבראנו שווים, אוקיי? זה לא שבני אלים נבראו מזהב, והעם נברא מהאפר, כמו כל נאמונות עתיקות שהיו, אלא יש בזה משהו מאוד, אבל זה בדיוק זה, המונותאיזם, והתפיסה הזו היא באמת מביאה לתפיסת שוויון, ואז יש לנו, וזה הרי מהפכה צרפתית, הסיסמה הייתה חירות שוויון אחווה, שהגיעה מהתורה, נכון? אז יש לנו את חירות, שזה כולנו נבראנו בני חורין, יציאת מצרים. השוויון זה משהו שהוא מאוד בן אדם לחברו, הוא גם בן אדם למקום, כי אלוהים בעצם אומר, בראתי את כולכם שמים, אבל זה מאוד בן אדם לחברו, ואחווה, אחווה זה ממש בן אדם לחברו.
כן.
זה כל מה ששנוא עליך, אתה עשה לחבריך, ולא תעמוד על דם רעיך, וכל כמובן. ואז, כאילו אני מסתכלת על היהדות, ואני אומרת במבט ששנייה מתרחק מהסטנדרט שאנחנו רגילים לחשוב עליו, אז זה כל הזמן חוזר לזה, שזה הרבה יותר בן אדם לחברו.
כן, אני חושב, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, וזה ככה, אפילו לחקור כמותית, כאילו נעשה נכון. לסדר את זה, זה מרתק. אני חושב אבל שאולי, אני ככה באמת חושב על כן, זה תוך כן. כדי, אולי דווקא זה שזה קצת מעורבב פה, בתוך הסרט הדברות, למרות שמאוחר יותר אומרים, תשימו לב, יש שני סוגים נכון. של דברים, ויש בן אדם למקום, יש בן אדם לחברו, ואולי זה החלוקה לשניים בתוך לוחות הברית, אבל אולי בעצם במקור אין חלוקה, ויש איזושהי תפיסה שבאמת בן אדם לחברו, זה לא תחום שעומד בפני עצמו. הוא בסוף יונק מהתפיסה המונותאיסטית, ובכלל כל היסוד של המוסר, של מוסר אוניברסלי, שבן אדם הולך ברחוב ובן אדם חי את החיים, ויש איזושהי מחויבות בסיסית, יש ערכים מוסריים בסיסיים, שמתוכם נוצרות כל מיני מצוות, נוצרים כל מיני דרכי חיים, מצופות כל מיני התייחסויות ממנו כלפי הסביבה, זה קשור ביסוד לתפיסה האמונית המונותאיסטית. כאילו, יש אל אחד, יש איזושהי אמת, יש איזושהי מחויבות אחת כלפי משהו, שמארגן את כל... אתה לא בצד אחד של המציאות, ויש עוד אלים ועוד... יש פה משהו אחד, והבן אדם...
שהוא ברור. שהוא חד ברור, משמעי.
וכולנו בעצם... כן. כולנו חלק ממנו, וכולנו מחויבים אליו.
כן.
וכאילו, האלוקים שאתה ביחס אליו, בזיקה אליו, הוא גם האלוקים של האדם ההוא, והוא שומע גם את הענקה של היתום ההוא ושל האלמנה ההיא, כאילו,
וגם לא רק של העם שלנו, גם.
ולא רק של העם שלנו, נכון?
כאילו, תחשוב שבעשרת הדיברות מדברים על הגר, שגר כאילו, נכון, גרך אשר בשעריך, שזה הלא יהודי שגר איתנו.
כן.
שזה די משוגע שחושבים על זה, שזה בעשרת הדיברות מופיע.
נכון. כאילו, כולם שובטים.
כן, כולם נחים, כולם.
כולם יש שבת.
נכון.
ואתה... עכשיו, אני לא יכול לרמות, אני תמיד צריך לחשוב מה הוגן, מה צודק.
נכון.
מה פייר ביחס לאחר, שהוא הרבה פעמים זר, או הרבה פעמים חלש.
נכון.
הרבה פעמים מעונה.
נכון.
בסיפור של התורה. וכאילו, השם נמצא בתוך כל המציאות הזו, אתה לא יכול לברוח מזה. אתה לא בתוך הארמון שלך, או בתוך המרחב שלך, עושה מה שאתה רוצה ביחס למי שמבחוץ, כי הוא לא בעם שלנו.
כן, האל נוכח.
האל האחד והיחיד נוכח בכל מפגש שלך, בכל זיקה שלך עם אדם אחר, עם בן אנוש אחר. אני חושב שזה דבר שכאילו, אני הולך עכשיו לצד ההפוך ממה שאמרת, אבל אני חושב שנסכים על זה וזה הולך לאותו כיוון. זה לא שיש, אולי אני מציע, כי האמירה יותר משמעותית, זה לא שיש בן אדם למקום, ויש גם נכון. בן אדם לחברו, ואז אפשר לעשות איזה מלחמה או מדרג, כן. מה יש יותר, מה יותר חשוב. אלא בסוף, ואני חושב שזה משמעותי לאיך אנחנו חיים את החיים הדתיים שלנו, את העמידה שלנו לפני השם, האדם שעומד ומתפלל ועושה מצוות ושומר שבת, בסוף מאותה נקודה ממש, מאותה זיקה שלו כלפי האלוקים שהוא פונה אליו בעבודות הדתיות, הוא אחרי זה פוגש את ה... את השכנה שלו ברחוב שצריכה עזרה, והוא לא מלין שכר שכיר כשעושה אצלו, מישהו עושה אצלו איזושהי עבודה, והוא לא עכשיו...
הוא מיד רץ לשלם.
הוא רץ לשלם לו. יש לו את אותה דפיקה על הראש מלמעלה של כאילו, בונה, יש מצופה ממך משהו, יש לך מחויבות. והתנועה הנפשית שמתוכה הוא מקיים את הדברים, היא תנועה דתית, היא תנועה של בן אדם למקום, שהיא שורש שמכוון אותו לכל העשייה במרחבים החברתיים. ואני חושב שהיום אנחנו לפעמים מפספסים את זה.
נכון.
כאילו אפשר לייצר איזשהו עולם של מושגים חברתיים שהם לגמרי מנותקים מהעמידה של האדם לפני השם, כאילו רק איזה משהו נקרא לו חילוני, ואלה דברים חשובים, אלה דברים שהם הרבה פעמים קריטיים לתפקוד של החברה. אבל כאדם דתי וכאדם מאמין, אני רוצה שהדברים האלה דווקא ינבעו מהמקום השורשי העמוק הזה, אני חושב שזה ייתן להם נופך יותר עמוק של עשייה, כאילו שבן אדם
עוד
באמת...
עוד רובד.
עוד כן. רובד שמתוכו הוא עושה את הדברים. ומהצד השני, אנחנו הרבה פעמים מזהים, ואני לא נכנס כרגע לסוגיות הלכתיות כאלה אחרות, אבל האינטואיציה הדתית שלנו, של הרבה מאוד מאיתנו, בהרבה מצבים, אם אני עכשיו נוטה לולב, או הולכת לבית כנסת, אז אני עכשיו עושה פעולה דתית, אני מסמנת וי על החלק הדתי בחיים שלי. ואחרי זה כאילו, אחרי זה בסדר, אני כבר סימנתי את הוי שלי היום, ולא, זה כאילו, אני צריך להבין שאיך אני מתייחס למישהו לידי ברחוב, או בתור, לסופר, זה חלק מהמחויבות הדתית, איך אני נוהג בכביש, כן. וזה מאוד משמעותי, כי אני חושב שהרבה פעמים אנשים דתיים לא תופסים את זה ככה.
לא.
אולי הם לא יגידו שהם לא תופסים את זה ככה.
אבל בעצם...
אבל בעצם אתה רואה שכאילו מאוד מקפיד על זה ועל זה ועל זה, או זה משהו שהוא כאילו עושה אותו בהדרת כבוד כזו, ושם את החליפה והכובע, אבל פתאום כשזה מגיע לדברים אחרים, זה כאילו, בסדר, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא, זה לא קשור לתורה, זה לא קשור לאיזה אלוקים שנמצא למעלה, ואני נמצא באיזה זיקה אליו. וזה עיוות. אז אני חושב שאולי הערבוב הזה בעשרת הדיברות, יש חלוקה, אבל היא קצת מעורבבת.
כן.
ואולי אפשר ללמוד מזה גם את העניין הזה.
אתה יודע, פה פרופסור מנואל טרכטנברג, והוא דיבר על לא תתעלם. בסדר? והוא דיבר בדיוק על זה. הוא אמר שזה ממש הבסיס, ממש למערכת המשפט הליברלית. והרעיון הזה שיש לך אחריות כבן אדם. בסדר? ויש את החוק, אבל יש את מה ש... יש את ה... הדבר הזה עמוק יותר שאתה אומר, שכאילו אתה לא יכול פשוט להתעלם מאדם ומצוקה. אתה מחויב, אתה מצווה לא להתעלם, שזו עמדה מאוד, אתה לא יכול לומר, אני עושה את מה שאני צריך, הנה, אני כמו שאמרת, סימנתי וי, אפילו בוי בן אדם למקום, ניתן צדקה, נעשה את זה, הכל זה. אם קורה, אם יש חוסר צדק בעולם, בטח אם במרחב שלך, אבל אתה אסור לך להתעלם ממנו. זו עמדה, משוגעת לגמרי, באמת.
יש לך אחריות כלפי זה.
היא רדיקלית, כן, זו עמדה ממש רדיקלית.
זה על הכתפיים שלך.
בדיוק.
כן.
ואתה יודע, אני הזכרתי את זה בהתחלה, שאתה נפצעת בעזה, אחרי מאות ימי לחימה. אני רק אגיד שנייה, בערת סוגריים, שאתה נפצעת בלילה, נכון? בבוקר מוקדם הודיעו לנו, ובאותו יום הייתי צריכה להקליט פרק, ובאתי לפה, וידענו שאתה נכנס לניתוח, שהיינו מאוד, כאילו ידענו שזה ניתוח קריטי, שיש לנו כמה שעות להבין מה קורה. ונכנסתי לפה, ובאתי להקליט הפודקאסט בזמן שהיית בניתוח. כאילו, ונכנסתי לחדר פה, לחדר עריכה, ואמרתי להם, וכאילו, אתה יודע, קבענו פה, אני לא... גם לא היה לי מה לעשות בזמן הזה, וכאילו נכנסתי, ואמרתי, אכן שאני נפצע קשה בעזה, וכאילו... ואמרתי לאיתמר פה שהוא איתמר וסגי, הבעלים, והם כאילו זה, ואמרתי להם, וספרתי, וזה אמרתי להם, הוא חייב לחיות, הוא חייב לחיות, הוא חייב לחיות. נכון, הוא יחיה לאיתמר. ואיתמר, כן, הוא אמר, יש לי חבר דתי, אני אגיד לו להתפלל, כאילו, הוא חייב לחיות, אנחנו נדאג שהוא יחיה. באמת, יצאתי מהפודקאסט תוך כמה שעות, באמת הודיעו, כאילו, בהנחת רווחה, שיצאתי מהניתוח, ואתה... בעזרת השם תהיה בסדר, אבל אני שנייה חוזרת מלספר את ה... אז זה כאילו נורא מתחבר, אבל העניין הזה של שלא תתעלם, הבחירה שלך ללכת ולהילחם, אתה אבא לארבעה, בסדר? עכשיו מצד אחד זה כאילו לא בחירה, אתה במילואים, מה לעשות? קוראים לך את הבא, אבל זה גם בחירה. בסדר? אבל זה גם לא בחירה, אוקיי? אבל במקביל, הסיפור של המערכת יחסים עם המגזר החרדי סביב זה, זה משהו שאני לא, אני לא מצליחה להבין את זה. אני לא מצליחה להבין את הבחירה להתעלם. ואני יודעת שכאילו אומרים, אנחנו לומדים תורה, וזה, לא יודעת, אני כאילו מסתכלת על עשרת הדיברות, ואני לא רואה, כאילו כשאני, אני מרגישה שכשאני מסתכלת על התורה, בעיניים שאנחנו מסתכלים פה בפודקאסט, זה באמת כאילו לקרוא ולהקשיב, ולא להיזכר בכל הפרשנות, ובאמת המון 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 דורות של פרשנים, שכאילו מדגישים דברים מסוימים, דברים אחרים. כשאני קוראת את זה, אני לא מצליחה להבין את התפיסה הדתית הזו. היא פשוט לא מתחברת לי לשום דבר. וגם כשאני מסתכלת בכלל על התורה, על מלחמת מצווה, ועל לא תתעלם, וכאילו, איזה סיפור אפשר לספר אותו שהוא עובד? כאילו, דתי, חרדי, במציאות הנוכחית.
כן. אז קודם כל, אני לא...
כן, לא, אני לא שואלת כדי שאתה תענה. לא, 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 יצא שכן נתתי מנאום, אבל לא. אני אשמח לשמוע.
קודם כל, אני שותף מלא לתהיות, וזה נושא שבהרבה מאוד נקודות זמן השנה הרתיח אותי. אני גם נמצא בכל מיני, קצת בדיונים כאלה, יותר אינטרנטים, אבל לא רק. אני שומע כל מיני דברים שנאמרים, כל מיני טיעונים שנטענים, וזה, אתה לא מאמין שהם נאמרים. כמו הטיעונים שאנחנו בעצם אלה שמגינים על המדינה, ובזכותנו, לא יודע, חיילים נהרגים או לא נהרגים, זה תלוי בנו, וכל מיני טענות דמוניות כאלה, על מה הצבא רוצה לעשות לנו, ומה החילונים רוצים לעשות לנו, ובעצם כל המלחמה הזו זה סתם, אז זה הכל, כאילו...
מה זאת המלחמה הזו סתם?
כאילו, מי ששולט בצבא, והכל זה זה, ומערכת המשפט, והשמאל, והפרוגרס, וכל מיני טיעונים כאלה ש... מאוד קשה ל... קשים לקריאה, ממש קשים לקריאה. גם הטיעונים ההלכתיים, כאילו בסוף יש פה כביכול איזושהי סוגיה הלכתית, ומביאים כל מיני מקורות, אני אומר לך כאיש הלכה, ואני מוכן לחתום על זה, זה בדיה. בדיה, זה המצאה.
הטיעונים,
לקחו מקורות, הוציאו אותם מהקשרם. הטיעונים ההלכתיים, ההלכתיים
של החרדים,
בעניינים
למה הם לא צריכים להתגייס?
הם לא צריכים להתגייס, לא מחזיקים מים. אם הם היו נאמרים באיזשהו הקשר אחר, על ידי איש הלכה, הוא מזמן היה מוצא את עצמו מגולגל במדרגות. הם לא, ברמה ההלכתית הבסיסית, הם לא מחזיקים מים. לא ניכנס עכשיו לכל ה... אני חושב ש... עכשיו, אני רוצה להקדים. בסוף, בחברה החרדית, אנחנו מדברים עכשיו כאילו על איזשהו... ממסגרים פה איזה משהו בחברה החרדית. יש הרבה מאוד סוגים של אנשים.
ברור, ברור, ברור.
ויש הרבה אנשים טובים, ויש הרבה... אבל אני מדבר על התפיסה שבסוף מעצבת פה את איך שהם מתנהלים כחברה, גם במובן לפחות הפוליטי. אני חושב שהנקודת שורש האמיתית שעומדת פה מאחורי הדברים, זה הפחד שלהם לאבד את הבידול שלהם. הבידול שלהם כחברה חרדית, הוא מה שמחזיק אותם, וככל שהעולם מתקדם, וככל שהם גדלים, וככל שהם גם ביותר נקודות אחיזה מבחינה שלטונית, ומעורבים בהרבה דברים, אז זה הרבה יותר בסכנה, ויש להם בעיות פנימיות שלהם, שלא קשורות לגיוס, שכאילו מאיימות לפרק את הבידול שלהם כחברה, והנקודה הזו של הגיוס, של הצבא, של להיות ביחד עם, לקחת אחריות על, ובעצם... להיות חלק מהסיפור פה של מדינת ישראל, שלנו כאן, הם חווים את זה, ואולי בצדק, כאיזושהי נקודת מפנה, כאילו איזה קש שישבור את גב הגמל, אולי לא קש, אבל איזה אבן חזקה, שעלולה בסוף לשבור את הבידול.
לשנות את פני
ההיסטוריה,
כן.
כן. ואני חושב שזה נקודה שחשוב להכיר בה, כי כן. שוב, יש הרבה דברים מסביב, שמבחינתי הם באמת הזיה מבחינה דתית, מבחינה רוחנית, גם תפיסות אימוניות, כאילו הדבר הזה ש, לא יודע, אני אלמד תורה וככה, בזה הכל תלוי. בסוף הבן אדם באחת בצהריים הולך להביא את הילד שלו מהגן, סוגר את הגמרא, הוא לא אומר, אני אלמד תורה והילד שלי יסתדר, או שאשתי תביא את הילד והיא לא תלך לעבוד, כן?
זה מאוד בולט סביב בין הזמנים, שכאילו... כן, שהם בעצם, זה... הם בעצם עצרו את הלמידה כן. כדי לנוח, בסדר, זה מאוד הגיוני שצריך כן. לנוח, אני לא זה, אבל אם כל העולם וכל ההגנה על חיילי צהל מונח על הכתפיים
כן,
שלך,
אז איך זה קורה, כן. ואני לא מדבר על אלה שלא לומדים,
כן.
ו... אני לא מדבר על כל זה, אבל אני חושב שזו הנקודה היסודית.
זה הסיפור.
זה השורש. אני לא בטוח, זה שורש כל כך עמוק, שאני לא בטוח כאילו, אני חושב שחלקם, גם חלק מהמנהיגים ומהגדוילים, כבר מאמינים גם לדברים האחרים שאולי פעם נאמרו כרטוריקה, והיום הם כבר משוכנעים בעצמם שבאמת, באמת זה מה שמחזיק את המדינה, זה שהם לומדים דברים כאלה. אני לא יודע, אני מעריך, ודאי שיש כאלה שמבינים שזה רטוריקה ושזה לא יכול להתנהל ככה, אבל העניין הזה של הבידול, אני חושב שהוא נקודת השורש, כאילו לראות מה באמת מפריע להם, מה באמת בעייתי כאן. אני חושב שזה חשוב מבחינתנו כתובעים פה משהו, ושאנחנו מגיעים גם, זה לא רק, אני חושב, בעיניי זה לא רק שאני צריך את החיילים לידי, חסר לי חיילים בפלוגה, יש לנו גם את התביעה המוסרית.
נכון. כאילו,
כאדם דתי, זה מפריע. איך אפשר בשם הדת לנהל דבר כזה, לנהל חברה בצורה כזו? אז אני חושב שמצד אחד אנחנו צריכים להכיר בדבר הזה, ולנסות באמת בכנות, לתת להם את הזכות לשמור על הבידול שלהם. גם אם אנחנו חושבים שזה לא בידול טוב, אבל כיוון שהם ככה תופסים את זה, לנסות להבין איך אנחנו מציעים אפשרות, כן, של גיוס, שעד כמה שאפשר, אני לא חושב שאפשר יהיה לעשות את זה סטרילית, אבל עד כמה שאפשר, כן, שהם ירגישו שיש פה באמת ניסיון לעזור להם לשמור על מה שהם רוצים לשמור, ולא שהם יחוו את זה כל הזמן כמשהו שגזירת שמד שמישהו מנסה להעביר אותם על דתם. אבל אני רוצה לומר גם משהו מהצד השני, וזה בעיניי שוב מחזיר אותנו לפרשת השבוע, ונקודה ששוב מרתיחה אותי. אם בסופו של דבר, בן אדם, חברה, מחליטה, הבידול חשוב לנו, ואנחנו לא מוכנים, ואנחנו מפחדים, ואנחנו לא מאמינים לכם, לא משנה מה, אני חושב שאנחנו צריכים לכבד את זה. בסדר? הבידול חשוב לכם. אבל לא יכול להיות, מבחינה מוסרית, שהבידול חשוב לכם, ולכן אתם לא תהיו חלק, אבל אתם תמשיכו להיות חלק. אתם תמשיכו להיות חלק מהשלטון, תמשיכו להיות לישון מוזניים בשלטון, תמשיכו לקבל את כל מה שמחזיק בעצם אתכם כחברה חרדית מבודלת, תמשיכו לקבל את זה כחברה חרדית גדולה, שיש לזה השלכות מבחינה כלכלית, חברתית, על מה שקורה במדינת ישראל. התביעה המוסרית שאמורה להדהד בראש של אדם דתי יהודי, אם הדבר הזה מספיק חשוב כדי להגיד אני לא חלק מזה, אז אני לא חלק מזה. לא, וזה חלק, אני חושב, מהעיוות שנעלם אצלם שוב כחברה, זה לא כאנשים פה, נעלם אצלם כחברה, היסוד הזה שיש איזושהי חשיבה מוסרית, בסיסית, שהיא אוניברסלית, אבל מאיפה היא הגיעה לאוניברסליות? כאילו, מאיפה יש לי ולך את ההבנה? לא יכול להיות שתקבל תקציבים, אבל תגיד, אני לא רוצה להיות חלק. מי שם לנו את זה בראש? אני כאילו, זה הפרוגרסיבים השמאלונים שם לנו את זה בראש? מבחינתי, אלוקים שם לאדם הישר בראש ערכים מוסריים, בסיסיים, אנושיים, הגיוניים, רציונליים. וכל בן אדם רציונלי מבין שזה לא יכול להיות הדבר הזה. לא יכול להיות שחברה של כל כך הרבה אנשים לא מוכנה להיות חלק, אבל היא חלק רק לצד אחד של התמונה. וזו הזעקה מבחינתי הדתית של התביעה כאן. זה לא יכול להיות מעשה דתי, ליטול את הלולב, לפתוח את הגמרא, לעשות את התביעה, אבל להיות מנותק מההיבט הזה של האחריות שאמורה לרבוץ עליך, שאם אתה מקבל ואם אתה חלק לצד אחד, אז אתה צריך גם להיות שותף ולהקריב ולקחת חלק גם במובנים מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו של הגיוס.
כן. זה מאוד מתכתב עם מה שפרופסור טרכטנברג דיבר, כן, זה של לא להתעלם. ואני אגיד עוד משהו, שהעניין זה של הבידול, אני מודע שזה גם משהו שאני ככה מנסה לפענח בראש, כי בעיניי, כאילו, בחורבן בית שני, אז רבן יוחנן בן זכאי בעצם עיצב את היהדות, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. הרי אין, כאילו, כל נושא הזה של תפילה, זה לא מופיע בתורה כאיזה חובה של שלוש תפילות ביום, נכון?
משהו
זה
ממוסד.
כן, זה לא משהו ממוסד, זה אנשים מתפללים כשהם רוצים, בסדר, כשיש להם כן. משהו לומר, וזה בעצם העניין של הקורבנות שהסתיימו ברגע שחרב בית המקדש, ורבן יוחנן בן זכאי עיצב, יחד עם יבנה וחכמיה, עיצב בעצם את היהדות כיהדות ששורדת בגלות. ואני מודה שאני מאוד מאוד מעריכה אותו ומכבדת את רבן יוחנן בן זכאי, וחושבת עליו לא מעט. על הרגע הכמעט נבואי הזה שיש לו, שהוא מבין שהוא צריך לעצב את היהדות כדי שהיא תשרוד בגלות, והוא בונה יהדות שהיא בעצם מנותקת מארץ, מנותקת מ, כאילו הופכת להיות מין כמו טיפות של שמן בצונמי של גלי ההיסטוריה. בסדר? 10 יהודים, טיק טיק טיק, הופכים להיות קהילה, יודעים לעשות את הדבר שלהם, בסדר? בכל מקום בעולם. לא משנה מה, לא זה, מסתדרים. וזה גם מה שהחזיק אותנו לאורך הדורות. אבל עכשיו אנחנו חזרנו לארץ ישראל, הקמנו את מדינת ישראל. הרעיון המבדל, סליחה, הרעיון המבדל החזיק אותנו בגלות. אבל פה בארץ, זה כאילו אנחנו עושות תנועה הפוכה. עכשיו, זה גם מאוד הגיוני, כי רבן יוחנן בן זכאי עיצב את היהדות לטובת יציאה, כאילו בגלל יציאה לגלות. הוא הבין שלשם אנחנו הולכים. אבל היום אנחנו עושות תנועה הפוכה, של בעצם להפסיק את התפיסה הבדלנית ולהשתלב ביחד. כאילו אני אגיד על זה עוד משהו, שאני חושבת שהמשפט של רות, כאילו של עמי עמך ארצי ארצך אלוהי אלוהיך, שזה כאילו המשפט המכונן של מתגיירים, נכון? כאילו יש בזה משהו נורא נורא, מין סיפור מאוד גרעיני כזה של סיפור של גיור, שבעצם מצטרפים לעם. אני חושבת על העניין הזה שבעצם כל מי שמתגייס לצבא, דווקא לא מהיבט של גרים, אלא מהיבט של כאילו עם ישראל ומי בעם ישראל, כל מי שמתגייס לצבא, כשמסתכלים על זה במבט דתי, בעצם מוכן למסור את נפשו עבור עם ישראל. ונכון, יש כאלה שלא מתגייסים לקרבי, אבל בסדר, אבל הצבא יכול להכריח אותך. כאילו, כן. ברגע שמתגייס לצבא, הצבא מחליט בעצם לאן אתה הולך. אז בעצם כל מי שמתגייס לצבא, בעצם נכנס לקטגוריה של מי שמוכן למסור את חייו, שזה בעצם לעשות קידוש השם. נכון, הרי אתה מוסר את חייך, אדם חלילה מוסר את חייך, בשביל העם שלנו. ואני כאילו, זה שוב, ואני אומרת, באמת, אני באמת מסתכלת על החברה החרדית, וזו חברה שאני גם אגיד שאני מכירה מקרוב, יש לי הרבה קרובי משפחה, וגם הרבה שנים חייתי באיזה מין מבט, כאילו מבט שכאילו ראיתי את זה, וגם אם לא הבנתי הכל, זה הסתדר. אני חושבת שמה שקרה בשנים האחרונות, שזה פחות ופחות מסתדר, זה כאילו לא כן. יושב אפילו.
הגיע לאיזה נקודת הרגעה שהתקוצץ.
כן, ואתה כאילו לא מבין, זה באמת כן. לא, אני כמו שאומר, הטיעונים הלכתיים לא מחזיקים, הטיעונים החברתי, זה לא מחזיק.
זה לא מחזיק, נכון? אני חושב שמה שאמרת הוא באמת שוב איזושהי נקודת עומק של המחלוקת, האם אנחנו רואים את הסיפור שלנו פה, של מדינת ישראל, של הציונות, של החזרה שלה, האם זה המשך של הסיפור הגדול, שאולי התחיל בשם, בילך לא אל ארצו, ויש את הסיפור שלנו? הם לא תופסים את זה כך.
סיפור של אברהם אבינו, אתה אומר.
כן, סיפור של אברהם אבינו, שוב, שמוצאים את יתרו מהסיפור וחוזרים אל הסיפור שלנו.
נכון, הסיפור שלנו.
מבחינתם. ושוב, זו איזושהי מחלוקת מאוד עמוקה, אידיאולוגית, אולי שוב גם פרקטית מוסרית, כאילו על צרכים של יהודים, מדינת... הסיפור פה של המדינה, הוא לא סיפור שהם בחרו או מאמינים שהם אמורים להיות חלק ממנו, שהוא חלק מהרצף. במובן הזה, הציונות הדתית בחרה איזושהי בחירה, גם אידיאולוגית, השקפתית, אבל גם מעשית, שאנחנו חלק מהסיפור. אנחנו חלק אנחנו חלק מהסיפור של מה שקורה כאן, זה יכולה להיות גם אמירה פרקטית, אני לא מדבר עכשיו על יהדות ואיך...
אבל זאת אומרת, אנחנו חלק מהסיפור הציוני.
אנחנו חלק מהסיפור של מדינת ישראל, ושל כן. החזרה של החברה הישראלית, של עם ישראל לארץ ישראל, ולנסות לכונן פה משהו חברתי ביחד. ומהצד השני, אנחנו גם מאמינים, ושוב, מאמינים זה לא צריך להיות במובן האובייקטיבי מה קורה בשמיים, אנחנו ככה פועלים. מבחינתנו, מה שמתרחש כאן, זה המשך של ההיסטוריה של עם ישראל, זה המשך של הסיפור של הבחירה בעם ישראל. זה אנחנו, אז אנחנו חלק מזה. והם, בסוף, במובן מסוים, יש כאלה שאומרים שבסוף החברה החרדית כולה, בתפיסה היסודית היא ניטור הקרתה. לא כולם מתנהגים הלכה למעשה כמו, אבל בשורש הם לא חלק מהסיפור. מבחינתם מה שקורה כאן, זה לא משהו שאמור להיות, כל הסיפור הזה של חברה ישראלית, שלא כולם דתיים, שהיא לא הלכתית, זה לא משהו שאמור להתקיים.
אז מה אמור לקרות? כולם אמורים להפוך להיות חרדים?
אני לא יודע, שוב, צריך לשאול אותם, אבל אני אומר, מנקודת המבט שלהם, ככה זה נראה.
שכאילו, מה, שאנחנו אומרים לא לחיות במדינה הזו?
את אומרת, עמך עמי, אלוקי אחרי אלוקי, אני מתגייס לצבא, אז הנה קידוש יש חלק מה... מבחינתם, זה לא משום דבר, זה שאתה מתגייס לצבא. יכול להיות שברמה הפרטית, הם יודו למישהו שמתגייס לצבא, תודה רבה שאתה שומר עלינו, בזכותך, יכול להיות. אבל ברמה העקרונית, כאילו האמירה העקרונית שעכשיו אמרת, את אני מגיע מישיבת ברכת משה, ראש הישיבה, זכרונו לברכה, הרב רבינוביץ', בכל הסיפור הזה של גיור, עם קבלת מצוות, מעכבת לו, הוא מאוד החזיק מעניין הזה בדיוק מה שאמרת שלה. אם הוא מתגייס לצבא, אז הוא חלק מהסיפור. אז מבחינתו זה היה כאילו כבר 50%, זהו, זה כבר סיבה לגייר אותו. ובין לבין הוא כאילו אמר, ויש דתיים שלא מתגייסים לצבא, אז הם, לא שחלילה אפשר, אדם לא מאבד את היהדות שלו, אבל מבחינתו הם כאילו היו במובן מסוים קצת יותר חלק מהסיפור, לפחות אני אומר במובן מסוים, מאשר מי שלא מתגייס לצבא. אבל הם לא רואים את זה ככה. כי הם לא חלק בסיפור הזה כבר 100 שנה. אז זה שיש היום מלחמה, לא יהפוך אותם לחלק מהסיפור. במובן העמוק של התפיסה החברתית.
אז גם מעניין מה יקרה אם יתגייסו לצבא. כאילו זה מעניין, כי יש פה בעצם שני סיפורים שהם לא יכולים, הם יכלו לחיות ביחד כשהחרדים היו מיעוט מאוד קטן, והסיפור הציוני היה מובהק וברור וכולם חיו איתו. אני חושבת שאחר כך למשך תקופה זה גם היה יכול לקרות, כי הסיפור הציוני טיפה כזה נזל, בסדר? ואז הציבור החרדי גדל, אבל בסדר, כי גם הסיפור הציוני, הרבה אנשים לא התעסקו בו יותר מדי.
נכון.
אני חושבת שמה שקרה במלחמה, וזה מה שמאוד הבליט את זה, שהסיפור הציוני נהיה חד משמעי, אנשים כאילו מדברים על ציונות, קמים בבוקר, חושבים ציונות, מתנהלים ציונות, והציבור החרדי מאוד גדל, והוא בעצם, הוא כבר לא במצב של בקום המדינה, שהוא היה קטן ובכלל לא חלק מההגמוניה, וחלק מהדיון. כן. ואז פתאום,
הסתירה הזו, אם אתה חלק מהסיפור או לא חלק מהסיפור,
כשאתה
חלק מהסיפור, הנה, אתה מחזיק פה את הממשלה.
בדיוק, אתה מחזיק את הממשלה.
וגם אם אחרתי ממשלה אחרת, אתה תחזיק אותה, כאילו...
לא יודעים, נראה. אבל אתה חלק מהממשלה, והסיפור הציוני חזר להיות בולט.
כן.
ולכן המתח והמשבר נהיה הרבה יותר גדול.
זה מאוד התחדד.
מאוד התחדד.
ושוב, בגלל הצורך, גם התביעה המוסרית נהייתה תביעה הרבה יותר חזקה.
נכון, יפה. טוב, אתה רוצה לומר משהו על ה... נכון, כשדיברנו לפני, אז אמרנו, האם נדבר על הפציעה, נכון?
כן.
ואמרת שאפשר לדבר על הרואים את הקולות, על האם הפציעה היא נראית, לא נראית.
כן. אני רוצה להגיד עוד משהו לפני כן על הפציעה.
כן.
שגם ככה, בתוך הקריאה של הפרשה, דיברנו על עשרת הדיברות ככה באופן כללי, הפסוק שמחבר שם את הבן אדם למקום, בן אדם לחברו, אם יש חלוקה כזו, זה הכיבוד הורים.
נכון.
אז תמיד יש שם ככה דבר מעניין של הכבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך.
נכון.
סתם זה, אין בעשרת הדיברות למען, נכון. כאילו, מה תרוויח.
נכון.
לפעמים זה כתוב בתורה, ופתאום פה בעשרת הדיברות, זה גם קצת הפוך, כאילו, תכבד אותם, החיים שלך יתארכו, כאילו, זה נכון. תנועה הפוכה, תנועה כלפי מעלה, תנועה כלפי מטה, לאיפה, את מה זה ממשיך? אתה הולך למעלה, ובזכות זה החיים שלך כלפי מטה, כלפי ההמשך, התארכו והתמשכו. ואני חושב שיש פה דבר מאוד עמוק, שהתורה ככה מציגה אותו בסיפור, הוא קשור גם לסיפור, לזה שאתה חלק שבסוף כיבוד הורים זה לא רק בן אדם לחברו באמת, זה בצד, זה בחמשת הדברות הראשונות.
שבן אדם למקום.
אלא יש פה איזה אלמנט של בן אדם למקום במובן הזה, או בן אדם לעצמו, כשאני מכבד את ההורים, אז זה קודם כל ההבנה שיש לי זיקה אל ההורים, ואל המסורת, ואל העבר, ואל הסיפור הגדול. זאת אומרת, זה לא רק אני, הם נתנו לי, אז אני נותן להם בחזרה. כאילו, ההורים גידלו אותי, עד עכשיו תחזיר להם על מה שהם נתנו לך, אלא אתה מכבד את ההורים, כי אתה מבין שהמקום שלך בעולם, הוא צומח על גבי זה, הוא קשור לדבר הזה, הוא עוד איזשהו אבן בשרשרת.
עוד שלב בדורות.
וזה יוצר את האריכות ימים של האדם. כאילו, ברגע שהחיים שלך, הם לא מתחילים ונגמרים בביוגרפיה האישית שלך, בלידה ובפטירה שלך, אלא הם משהו הרבה יותר רחב אחורה, אז למען יאריכון ימים, אז גם החיים שלנו, הם נהיים יותר ארוכים, הם נהיים חלק מסיפור הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב. ואני רוצה לקחת את זה לכיוון של הכלפי מטה של הילדים. היחס שלנו לילדים. אני נפצעתי, כמו שאמרת, בלילה, באירוע מאוד מורכב. גם נהרגו שני חיילים, שאחד מהם בעצם היה המימפי, אייל אבנאון, ובעקבות זה שהוא נפל, לא ידעו בהתחלה בכלל שהוא נהרג, היה איזו הכרזה של נועל חניבל, יכלו לחפש אותו, והיה בלגן. הפינוי היה מאוד מאוד ארוך, מבולגן, ובעצם לי לקח שעה וחצי להגיע לבית חולים, שיחסית בעזה זה הרבה מאוד זמן. יחסית היום צהל יודע לעשות פינויים ב-20-30 דקות, וזו הייתה שעה וחצי שהייתי בהם בהכרה. ושאלו אותי הרבה, כאילו, מה קורה בשעה וחצי הזו? וזו שעה וחצי של כאב מטורף, וביחד עם הכאב, אני גם הבנתי שיש סיכוי שזה, כאילו, אתה מרגיש את זה. נשימות כאלה, שאתה אומר, אולי זה נשימות אחרונות, אתה מבין שאולי הסיפור נגמר, ובאיזשהו מקום, עם כל הכאב והקושי, וההבנה הרציונלית שיש סיכוי שעוד כמה דקות אני נפטר, אז בסדר, אם הסיפור שלי יסתיים, אם אני עכשיו אמור למות, אז יש איזשהו מקום שאני משלים עם זה. ואני לא, בנקודה מסוימת אני לא נלחם בזה, אלא אומר, זה היו החיים, ואני מודה על מה שהיה לי בחיים. ואז הדבר השלישי שקורה לי לצד הכאב וההשלמה, הילדים נכנסים לי לראש. זה ממש חצי שעה לפני שיצאנו לפעילות, אז בעצם רמזתי לצופיה, לאשתי, שעומדים לצאת לאיזה פעילות, ואני לא אזמין, והיא כתבה לי הודעה, תיזהר, זקוקים לך פה. וההודעה הזו כאילו, כל הלילה, גם עוד לפני האירוע, וגם אחרי, אני כאילו בראש, מה שמחזיק אותי, שאני צריך לחזור הביתה, לאשתי ולילדים. כאילו, אני, מבחינתי, יכול לסיים בת הסיפור. אבל האחריות, זה מחזיר אותנו גם לנקודה של האחריות. האחריות שלנו על הילדים, וילדים יכולים להיות גם עוד ילדים שיש לך בחיים, כאילו, חלומות, דברים, כאילו, התלמידים הם גם ילדים, חזל אומרים, כן, התלמידים הם כבנים, כל מיני דברים שאתה יוצר, כל מיני פרויקטים, כל מיני דברים שאתה יכול לתת לעולם, שאולי הופכים להיות האחריות שלך על העולם. ואין לך אחריות יותר יסודית ובסיסית כמו האחריות שיש לך על המשפחה שלך, על הילדים שלך. בסוף זה מעריך את הימים, זאת אומרת, זה מה שנותן לך את המשמעות ואת ההחלטה, אני חייב להישאר בחיים. עכשיו, לא יודע מבחינה רפואית, מה החזיק אותי, מה לא החזיק אותי, אף אחד לא יכול לדעת. לי אמרו, אתה צריך להיות בהכרה, ואני נשאר, כאילו ככה נשארתי בהכרה.
נשארת בהכרה, וגם אני זוכרת שסיפרת שהחיילים סביבך אמרו לך את השמות של הילדים.
אמרו את השמות של הילדים, שאלו אותי איך קוראים להם, אמרו את השמות של הילדים, וככה החזיק אותי עד שעליתי על המסוק. וזה, עכשיו, זה לא משהו שלא ידעתי אותו בראש, אבל החוויה הזו, שהמשמעות של החיים שלנו היא כל כך אחוזה באחריות על מה שמעבר להם ועל ההמשכיות, וזה מעריך את הימים, זה כאילו בסוף הלמען יעריכון ימיך.
ואני רוצה להוסיף פה עוד משהו, בסדר? סביב הפציעה, שאני חושבת זה אני מאוד רואה מאוד חזק בעוגן למשפחות המילואים, סביב בכלל המילואים, ובטח באירועים טראומטיים סביב המילואים, חלילה, הידיעה שאתה חלק מסיפור גדול, ושזה לא אירוע אישי, אלא שהוא קהילתי ושל העיר ושל המדינה ולאומי, וזה הבדל מאוד מאוד גדול.
אני לא יודע איך אנחנו היינו עוברים את התקופה הזו. אנחנו חזקים, אז היינו עוברים. אשתי חזקה, אז היינו עוברים. אבל קשה לי לדמיין איזה פער היה אם היינו עוברים את התקופה הזו, בכלל המילואים ומהפציעה הקל וחומר, בלי הקהילה שיש לנו במעלה אדומים, שעטפה ועדיין עוטפת אותנו, בצורות שלא היינו יכולים לדמיין, לשער שיש דבר כזה. וזה, כן, האחריות בסוף שקהילה או ששכן על מי שזקוק עכשיו לאיזושהי תמיכה, אני חושב, הנקודה הזו של האחריות, היא משנה, משנה חיים.
אני רוצה לומר עוד משהו מעבר לאחריות. אני חושבת שזה, כאילו זה משהו, היה פה רוני סומק, המשורר, ודיברנו על זה, שאני חושבת שהאהבה, זה ההתגלות הלא דתית של אלוהים בעולם. בסדר? ואנחנו מרגישים את זה. אנחנו מרגישים את זה במלחמה, מאוד הרגשנו את זה, ואני אומרת שוב, בעוגן למשפחות המילואים, אנחנו עוד מרגישים את זה, את הפעימות הלב האלה, של כאילו של העם, של מין הרקמה האנושית אחת חיה הזו, שכאילו אנשים באים ועוטפים כשקשה, ויחבקו ויואבו.
מרגישים חלק, מרגישים שייכים.
ואז נכון. גם היכולת להתמודד עם מקרי טראומה ומקרי קצה, והיכולת להחלים, נכון. וגם מה שדיברנו על הרואים את הקולות, לא רואים, והפציעה שלך לא נראית, נכון. בסדר, הפציעה פנימית, היא הייתה מאוד קשה, אתה עדיין בתהליך החלמה, אבל היא לא נראית, ואני חושבת, בין אם היא נראית, בין אם לא, העניין הזה של החברה הישראלית, היא עוברת והיא תצטרך לעבור, כאילו, שינויים ביכולת, כאילו, לתת מקום לאהבה. לא יודע, אני כאילו מנסה לשים את, להמשיג את זה במילים, וכאילו, כולם יצטרכו לתת עוד מקום, ולפנות עוד, ולאפשר, וזה גם, כאילו אומרת, סליחה על הסגנון, אבל כאילו זה מאוד ישתלם לנו כחברה, כי כאילו, ככל שעכשיו נדע לעטוף, אז לטווח הארוך, כאילו, לכולנו יש יכולת להתמודד עם אתגרים ולהחזיק.
נכון. הביחד שיעמוד בלב שלנו. אני חושב, אני הייתי חודשיים מאושפז בשיבא, והיו שם כל כך הרבה סוגים של אנשים, מכל כך הרבה מגזרים, וגם מגזרים שאני פחות רואה, שיותר קשורים לעולם החילוני, מהצד השמאלי של המפה, שאני פחות זוכה לפגוש ביום-יום, ואני חושב שזה מצריך לעזוב רגע את המפגש אחד עם השני דרך המגזריות, אני שייך למגזר, המגזר הזה מול... לראות אחד את השני בעיניים. כן. בסוף, כשאנחנו נפגשים אחד עם השני, אנחנו מרגישים את האהבה הזו, ואנחנו חווים את זה שאחרי הכל, אנחנו חלק מסיפור אחד שהוא משותף לנו, ואנחנו רוצים להמשיך להחזיק אותו, אנחנו רוצים להמשיך לספר אותו, אנחנו רוצים לקחת אחריות על זה שגם הדור הבא יוכל להמשיך לספר אותו כסיפור של כולנו, וזה מחייב את המפגש, אחד על אחד, בארבע עיניים, לראות אחד את השני, לראות שאנשים רוצים את הביחד, רוצים לעשות טוב, רוצים להמשיך את, את הסיפור שלנו כאן, והרגשנו את זה המון פעמים.
כן.
גם במילואים, וגם בפציעה, בשיקום. ב...
כן.
כן.
כן, יש, זה די מדהים הסיפור הזה. אתה יודע, ואם אנחנו חוזרים לפרשה, זה מאוד, כאילו, בעשרת הדיברות, זה הקטע, כולם עמדו ביחד. כולם עמדו
ביחד. כאיש אחד בלב אחד.
כן, כולם עמדו ביחד, קיבלו את התורה, כולם ביחד, לא היה הבדל בין העשירים לעניים.
לשבת הזה, והשבת הזה.
אני אגיד גם הגברים והנשים, גם נשים קיבלו את התורה, היא אומרת, כולנו עמדנו ביחד, כולנו קיבלנו את התורה. יש משהו ביחד הזה, שזה באמת, זה הכוח, זו העוצמה.
כן.
טוב, זה היה קצת, הגענו לאיזה רגע דרמטי. מה אתה אומר? אתה רוצה לומר משהו לסיום?
אני אומר משהו לסיום.
יאללה.
כן. יש מדרש מאוד יפה על הפסוקים האלה של יתרו, כשהוא אומר למשה, מה אתה יושב פה כל היום, מהבוקר עד הערב אתה יושב? והמדרש אומר, אתה וכי תעלה על דעתך שמשה יושב... ודן מהבוקר עד הערב, אתה חושב שזה באמת קרה? תורתו מתי נעשית? כאילו, מתי הוא ישב ולמד? אז המדרש אומר, לא, כתוב שם מהבוקר עד הערב, זה מקשר אותנו לבראשית, כשאלוקים בורא את העולם, בערב היי בוקר. אז הוא אומר, כל דיין שדן דין אמת לעמיתו אפילו שעה אחת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כאילו, הפוך מהקריאה הפשוטה שמשה יושב כל היום, אומר, תשב שעה אחת, תעשה דין אמת לעמיתו שעה אחת, אז אתה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אני חוזר לנקודה של האחריות, בסוף לפעמים האחריות היא כבדה, ואתה כאילו חושב, אני חייב לעשות את זה ואת זה ואת זה, ומי יעשה? בסוף אם כל אחד בחברה, יעשה שעה אחת, כאילו יעשה משהו אחד, שזאת תהיה האחריות שלו, והוא באמת יעשה אותה כמו שצריך, אין מישהו שיפתור את כל הבעיות. אבל אם כל אחד, אז אנחנו שותפים...
לשינוי.
כן, לשינוי ולבריאה אבל, ולהמשך של הסיפור שלנו.
אבל אני חייבת לומר משהו, בסדר? זה כאילו, זה בעיניי המדרש הזה שהבאת, הוא בדיוק המחלוקת, האם התפקיד שלנו בעולם הוא לתקן את העולם ולעשות את הטוב? וכן, משה ישב ושפט, מה לעשות? הוא לא רצה, אבל הוא מסל עצמו מנהיג של עם, ועם קשה שיצא מעבדות, והוא צריך המון תמיכה והמון ליווי, וזה התפקיד שלו עכשיו. אז כן, כנראה שהוא לא ישב ללמוד תורה. לא לכולם יש את הפריבילגיה לשבת ללמוד תורה. לעומת העמדה שאומרת, ברור שישב ללמוד תורה, אז איך יכול להיות ששבת העם? אני אומרת, ברור שהוא לא למד תורה בשנים האלה. לא היה לו את הפריבילגיה. פה יש לו תפקיד, הוא מנהיג, ויכול שהוא קצת, בכל זאת גם כשהוא שפט, הוא בטח גם התעסק בלימוד, אבל כן. הוא היה בעולם
לא,
המעשה.
ברור שביחס למשה את צודקת, אני חושב שהמדרש כאילו רוצה להגיד לבן אדם, אל תחשוב שלא כולם יהיו משה רבנו, כן, לא כולם יש להם את הכוחות לשבת מהבוקר, אבל אפילו אם תעשה שעה אחת משה רבנו,
לא, לא, הבנתי.
זה יהיה מדהים. כן. כולנו, כי אולי כולנו אחד, ביחד שעה אחת זה יותר ממשה רבנו.
וזה כאילו הרקמה האנושית אחת חיה, שכל אחד עושה את הדבר הטוב.
כשקוראים לך, או כשזה ההזדמנות שלך,
לעשות.
להיות חלק ולתת מה שאתה יכול לתת לסיפור, אז תעשה את מה שאתה יכול לעשות, ואל תישאר בצד.
נכון. וואו, אישי, אתה רואה, אני אמרתי אז בפודקאסט שאתה חייב לחיות, סתם, סליחה. אבל באמת, זה היה רגעים מאוד מלחיצים, אנחנו מאוד שמחים, ואני ממש שמחה שאתה פה ושבאת, ושזה יסתדר לנו.
תודה רבה, תודה על ההזדמנות להיות פה.
אז הרב אישי אנגלמן, רם בישיבת, איך זה?
ברכת משה.
ברכת משה, נכון, מלא אדומים, ו... כן, אחייני היקר ואהוב מאוד, והמעניין. פרשת יתרו, אתם מוזמנים לעקוב, יש עוד הרבה פרקים מעניינים, ותעשו פולו, ובפלטפורמות וכל שאומרים לומר היום, לומר פה אמרתי, שתשתפו, תדברו על זה. תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.